אז ערב טוב. אנחנו בסוף זמן הקודם, סוף זמן חורף, הגענו לרבי יהודה הנשיא. וזה היה מין, השאלה איפה מעבירים את הקו. מה שמסיים לנו את תקופת התנאים ומתחיל את תקופת המוראים זה ספר. בסדר? וזאת המשנה. מה שנכנס למשנה הוא מבחינתנו תנא. מה שלא נכנס למשנה הוא משחרר משנה הוא מבחינתנו המורה. כך העבירו את הקו. כשמדבר על דור המעבר ועל הדור הראשון, אנחנו יודעים שדברים לא חתוכים. זה לא עובד ככה, בוודאי ובוודאי זה לא עבד ככה בארץ ישראל. אף אחד לא דפק על הסטנדר ואמר, נגמרה תקופת התנאים ומעכשיו אנחנו תקופת המוראים. זה דברים שאומרים לאחר כמה דורות, לאחר מעשה. ככה זה עבד. בין תקופת המוראים לגאונים, לא יודע, לסבוראים, לסתמאים, אנחנו גם מעבירים את זה בספר, וזה חתימת התלמוד, שם הדברים הרבה פחות חתוכים. כי זו תקופה שבניגוד, יש לנו לפעמים הרגשה שכמה שיותר מוקדם אנחנו יודעים פחות, אבל הרבה פעמים זה לא נכון, וזו דוגמה שזה לא נכון. אין לנו שם הרבה חומר, זה פחות משנה. זה אנשים שאו שנספור אותם בגמרא או שלא נספור אותם, זה לא כל כך חשוב, כמו שאמרתי קודם, הסתמאים, איפה אתה סופר אותם? מי שנכנס לגמרא, מבחינתי בגמרא, גם אם אני לא מכיר את השם שלו. ושם תקופת הגאונים דווקא מתחילה חלש, אז פחות חשוב איפה אני מעביר את הקו, אבל גם זו תקופה שמסתיימת בספר. תקופת הגאונים לא מסתיימת בספר, היא מסתיימת בעיקר במעבר גיאוגרפי. מי ששואל בבבל, אני קורא לתקופת הגאונים, מי שפועל באירופה, באשכנז וספרד, אני כבר קורא לתקופת הראשונים, למרות שיש לנו חפיפה בסוף רבנו חננאל. אני לא אקרא לו תקופת, אני אקרא לו גאון, או תקופת הגאונים, בגלל שהוא לא פועל בבבל. רבנו גרשון מאור הגולה, שהוא לגמרי בתקופת הגאונים, אבל הוא באשכנז, אז כבר לא נקרא לו. לא נקרא לתקופת הגאונים, זה מאמר גיאוגרפי. בין האחרונים, בין הראשונים לאחרונים, יש לנו שלושה קריטריונים, שאחד מהם הוא גם ספר. זאת אומרת, מי שנכנס לבית יוסף, אני אקרא לו ראשון, ומי שיהיה אחרי בית יוסף, אני אקרא לו אחרון. ושוב, מאותו רציונל, שאם אני רואה את התקופה בתור ספר, זה ספר שמסכם את התקופה, מבחינתי, המעבר קורה עם הספר, עד כדי כך שיש כאלה שמתייחסים לשולחן ערוך בתור אחרון, כי הוא אחרי הבית יוסף. הוא מין כאלה, אולי אפילו הכסף מישנה, לא חשוב. מין דבר ש... אגב, ודאי לכולכם שלעתיד לבוא, במאה ה-20 יעבירו את התקופה, המאה האחרונים, למה שבא אחר כך שעוד אין לתקופה הזאת שם, כדי שיקראו לה משהו מסביב לשיבת ציון השנייה או משהו, הכל השתנה. זה ודאי שיעבור בקו, איפה שיגידו שהשואה זה אירוע מכונן, המעבר מאירופה לשני מרכזים, אחד בארץ ואחד באמריקה, זה אין שום ספק, כל הקריטריונים מתקיימים פה, חוץ מין ספר מסכם. אין לנו ספר מסכם של תקופת האחרונים, שאפשר להגיד שמי שלא נכנס לספר הזה. אז זאת המשנה. זה קורה מכמה סיבות. אחד מהם שהמשנה באמת מסכמת לנו את התקופה, הוא מדבר עכשיו בשאלת העריכה, למה המשנה התקבלה, אנחנו לא יודעים, יש כמה קריטריונים, אחד שבאמת ספר מצוין, הוא כתוב טוב, הוא כולל טוב, הוא נכון במיד, תמיד השאלה היא עד כמה להעריך ועד כמה לקצר, ומבחן הדורות מראה שהמשנה עשתה את זה במדויק, היו עריכות מקבילות שלא התקבלו בעם ישראל, והדבר הזה יתקבל. אבל צריך להגיד פה דבר נוסף, שהוא ילווה אותנו לפחות בארבעה שירים הבאים. וזה אירוע היסטורי שבו רב, כן? מי שאתם מכירים אותו בתור רב, לא חושב שם מה שמו, הוא לומד בארץ ישראל. הוא בעצם לומד אצל רבי, אבל אנחנו נראה שיש ביניהם תור, ביניהם דור, דוד שלו, רבי חייא. הוא תלמיד, גדול תלמידי רבי, והוא בעצם כבר כאילו תלמיד של רבי חייא, אבל הוא גם לומד אצל רבי. הוא נשלח לבבל, הוא חוזר לבבל, וכשהוא יורד לבבל, הוא מוריד איתו את המשנה. ובבל, כל התלמוד המורי בבל שלנו, מושתת על המשנה. הם קוראים לזה משנה שלנו, כן? תמיד זה יהיה תנן או משהו כזה. האירוע הזה זה אירוע מכונן שהוא גם מתחיל לנו תקופת המורי בבל, וגם מקבע את מעמד המשנה. בסדר, מבחינה הזאת, המשנה היא לא רק הספר שמפריד לנו בין התנאים למוראים, אלא גם עצם ירידתה של המשנה מארץ ישראל לבבל, היא זאת שמתחילה לנו, מפצמת לנו את המרכז, נדבר על זה, או שזה יחזור לנו בכמה צורות בשירים הבאים, דווקא היום לא כדי להאריך את זה, אבל זה אחד מהדברים שמבצר מאוד מאוד את מעמד המשנה. אם אתה המורה בבבל, אתה לא יעלה על הדעת שתחלוק על הספר היסוד. זה ממש כמו מין כזה, כמו שלא חולקים על התורה. שיורד פה ספר והוא הקודקס המחייב. זה כמובן, לא חולקים על המשנה, אבל אפשר לדרוש את המשנה, אפשר לשנות גרסאות במשנה. יש גמישות, אף פעם אין תורה מסיני. אבל הדבר הזה הוא עוד מבצר מאוד את המשנה. לכן המשנה היא, אנחנו מתחילים, שוב, אם היה לעוד שיעור, אז הייתי מעביר את זה בזמן הקודם, אבל רוצה לנו להתחיל, להעביר את הקו, כאילו עד רבי היה מבחינתנו תנה, ואנחנו את העולם שאחרי רבי מתחילים במשנה, שהיא הופכת להיות מה שמפריד לנו בין השם לתנאים ושם המורים. השיעורים הבאים יהיו על המעבר, כן, דור המעבר. לדבר על רבי חייא, רבי יושעיה, הם איפשהו, החיתוכים הם לא חדים, במיוחד לא בארץ ישראל. היו אנשים שכן, הם חיו לפני המשנה והם חיו אחרי המשנה, אנחנו לא מעבירים את הקו באמצע בן אדם, אבל ודאי שהכל הוא סובב מסביב למשנה, ורבי חייא ורבי יושעיה, עורכי התוספתא, שמבינים שהמשנה זה משהו גדול, ואומרים, אבל זה לא מספיק. אז נדבר על זה, היום נדבר על המשנה. את השיעור הזה אני גזרתי משיעורים אחרים. אי אז, לפני שנים רבות, העברתי סדרת שיעורים על מבוא לתורה שבעל פה. וקראתי לה דרכנו. יש היום דרכנו שמפגש כזה עם ראשי ישיבה, אז יש פה כמה שיעורים שהשם אני נתתי, כמו בביתי, אתה משהו אחר. אז גם העברתי שיעור על מבוא לתורה שבעל פה, וכשהגענו למשנה, היה לנו זמן כאילו. עבדנו רק ספרים של תורה שבעל פה, אז לא מיהרנו כמו עכשיו, זה לא היה כל שיעור, אמרתי נפסיד איזה שיעור בסוף. אז הראתי אולי 4 שיעורים על המשנה. אז השיעור היום, ננסה לגעת בקצרה, ממש, לא יודע איך להגיד את זה, ננסה לשחוט נושאים במשנה. קודם כל, העריכה הטכנית של המשנה, איך זה יתבצע, מחלוקת גדולה בין החוקרים. אז הבאתי פה מקור אחד. פרופסור א' אורבך, זה מאמר שלו, אבל אני מקווה שהוא מוכר לכם מאוד, מספרו הגדול והיסודי, שני כרכים, על בעלי התוספות. חובה חובה. אבל לא בסדרה הזאת, בסדרה על הראשונים. הוא אבא של הרבנית רחל קרן ממדרשת אלנצין. אז מאמר שהוא כתב בשם מבוא למשנה ומאה שנה לחקר המשנה. מעניין שחוקרים גם את חקר המשנה. אז בוא נגיד כך, שאלת המפתח היא, האם רבי עשה עבודה ענקית או רבי עשה עבודה קטנה? איך זה שרבי, מי שטוען שרבי עשה עבודה קטנה, מה יטען? כן, ומה היה קודם? מה היה קודם? בדיוק, כבר היה. נגיד בכמה פעמים, עוד דור אחרי דור, זה מצטבר, והוא אחרון החותמים. עמד לפניו הרבה חומר. מי שאומר שרבי עשה עבודה גדולה, מה אומר? שלא היו עריכות גדולות לפני רבי יהודה הנשיא. זו מחלקת מאוד גדולה, אבל זה לא חלקו בנקודה הזאת. זה מעין נפקמינה מבחינתנו. בואו תראו את לשונו. יש פה שתי דעות קיצוניות, שיש ביניהם כמה וכמה דעות, ולכן זה יפה. שיטת רנק, ראינו ציטוטים שלו ונראה עוד. שאלבק מכנה, השקפה של הוגה דעות שאינה עומדת לפני הביקורת, אלבק כאילו אומר שזה לא טוב השיטה שלו. אומרת בקיצור, שבמשנתנו שתרו שרידים של משניות קדומות, הנבדלות משאר חלקי המשנה, בלשון ובסגנון. שמשניות אלו כבר נשבו כהקשר ובסדר מסוים. ואם על פי דמיון בצורה ואם על פי קרבה בתוכן. רוב ההלכות, ובמותם אותם שבסרדי זרעים קודשים וטהרות, מה מיוחד בזרעים קודשים וטהרות? מה זה?
זה לא רלוונטי.
כן, בואו נגיד ככה, זה לא רלוונטי לנו. בסדר? אנשים עונים לי שאין עליהם בבלי, אבל זה לא נכון קלקות שמי יש בבלי. רלוונטי את העיקרון. נקבעו ונשנו בעיקר תופס שלהם בהיות הבית בנוי וישראל על אדמתו. כלומר, בתקופה שבין שמעון השני עד החורבן, שמעון שני זה שמעון הצדיק. אנחנו יודעים שהיו שני שמעון בן חוניו, סבא ונכד. השאלה אם שמעון הצדיק היה שלוש אפשרויות במחקר, שזה היה ראשון, שזה היה שני, ושמשניהם נוצר דמות אחד, שדברים שיוחסו לראשון שחזל כאילו לידעו שהיו שניים. אז שמעון הצדיק זה תחילת תקופת יוון. המעבר בין תקופת פרס לתקופת יוון, זאת אומרת מההתחלה להתחלה, עד החורבן. הלל, שהוא בערך בתקופה ההרודיאנית, בואו כדי לזכור, בוא נגיד בערך שנת אפס, ייסד את ששת הסדרים, לפי השיטה הזאת. בתי המדרש השונים הוסיפו הוספות ושינויים משנת הלל, ורבי מצא לפניו סדרי משניות שונים, והניח לי יסוד קבצו את משנת רבי מאיר, אליבא דרבי עקיבא. שיטה זו נתקבלה ביסודה על דעתם של רוב חוקרי המשנה, אולי צריך להוסיף רוב חוקרי המשנה הראשונים, בדורות הראשונים. זאת גישה אחת, והיא יש לנו משנה קדומה. את יסודה אשר להניח באי אז בתחילת תקופת בית שני. את ניסוחה הראשון אפשר להניח בתקופת הלל, זאת אומרת בערך 100 שנה לפני, 70 שנה לפני החורבן. בתי המדרש ריבז כבר יוצא עם שישה סדרי משנה. שישה סדרי משנה מאוד גולמיים, אבל בתי המדרש כל אחד מסדר אותם אחרת, ורבי כבר מוצא סדר של רבי מאיר אליבא דרבי עקיבא. וזה השלט של של המשנה של הרשוב, וזה רבי לא חילק לסדרים, ולא חילק למסכתות, כל זה הוא כבר מצא לפנה. אלבק חולק על כמה וכמה מכיונותיה של השיטה כולה. הוא מתאמץ להוכיח בהסתמכו גם דברי רבי שרי הגאון בגרתו, שההלכות הקדומות לא יהודות, אלא בתוכנם ולא בלשונם. זה הבדל קריטי אחד. עד כמה יש לי טקסט, ועד כמה יש לי תוכן. האם מה שעובר... זאת אומרת, אלבק הסכים שריבז יוצא מירושלים, כבר יש לו הרבה מאוד תוכן. אבל יש לו הרבה מאוד תוכן והרבה פחות טקסט. אני חייב לומר לכם שזה מחלוקת על המינון ועל האיזון, אבל ודאי שיש משניות קדומות מנוסחות, וודאי שיש לנו רעיונות קדומים שאינם מנוסחים, והניסוחים השונים יוצרים מחלוקות. שאלה עד כמה, משנה קדומה מאוד זה שהאישה נקנית בשלושה דרכים, ואפילו המשך בכסף בשטר ובביאה. וזה הפוך, זו משנה קדומה, שאנחנו אפילו יודעים שבית הלל ובית שמאי נחלקו בפירוש המילה שלה. איזה מילה? כסף. מה זה אומר? זה אומר שזה היה נוסח קדום לבית הלל ובית שמאי. ובית הלל ובית שמאי נחלקו בפרשנות. אגב, במשניות שלנו, טוב, נדבר על זה. אז זה אין ספק שזו משנה קדומה. אבל, וזו משנה קדומה מנוסחת בניסוח קדום. אני בעקבות השראה, אני נחשפתי למחלוקת הזאת, התחלתי לאסוף נוסחים קדומים. זה מעניין. למשל, יש לנו חמישה או שישה מדרשי הלכה שמנסים להוכיח ששלוחו של אדם כמותו. ומשתמשים במטבע הלשון שלוחו של אדם כמותו. מה זה אומר? זה אומר שהייתה הלכה קדומה מנוסחת. עכשיו אפשר לנסח בהמון ניסוחים של יש שליחות מהתורה, או שאפשר להציע המון, למה להגיד שלוחו של אדם כמותו? זה פשוט היה ניסוח. ולניסוח הזה היה ניסוח בלי ראייה מהפסוק. אבל זה דאורייתא. אז הביא ראיות שונות מהפסוק, אבל אתם רואים שהראיות הן יותר מאוחרות. והניסוח עצמו הוא עתיק יומין. אבל למשל, איסור חמץ בי"ד בניסן. האיסור הזה הוא מדאורייתא, ויש לנו כמה מדרשי הלכה שונים חולקים שמנסים להוכיח את המקור, והניסוח הזה הוא לא בטקסט. אין נוסח שאני יכול להגיד לכם. הפסח, החמץ מהחצות, או שחיטת הפסח כאיסור חמור. אין איזה ניסוח. הרעיון קיים, וכל מדרש הלכה נסח אותו בצורה שונה. זה נושא לשיעור. כל דבר פה זה נושא לשיעור. אז זאת השאלה. אנחנו יודעים ששני הדברים קיימים. אז קודם כל, אלבק אומר שיש לנו מעט טקסטים קדומים, ובעיקר, כן, תוכן. תוכן ולא לשון. וכל חכם מלמד בלשונו. ודאי שלא היו סדורות וערוכות, המשניות. מדרי התוספת בראש עדויות, משכנסו חכמים בקרן ביבנה, אמרו, עתידה שעה שיבוא אדם ויבקש דבר מדברי התורה ואינו מוצא, ואינו מוצא, תראו סופרים ואינו מוצא, אמרו, נתחיל מלב לשמי, כך תוספת בתחילת עדויות, הרי מסכת עדויות מתחילה במחלוקות הלל ושמיים, כך היא סדורה. והתוספת בתחילת עדויות אומרת, נכנסו חכמים בקרן בימנה ואמרו שלא תשכח, בואו נתחיל ונסדר דברי הלל ושמיים. מפה מה אפשר להוכיח? מסיק אלבק שלא משניות סדורות לפניהם. עדויות סודרה בראשונה. ואז התחילו מהלל ושמיים, כי זה ביבנה מה שהיה קודם. אחרי הכינוס ביבנה המשיכו התנאים בסידור ההלכות. אלבק אינו מפרש מה היה טבעו של סידור זה, על כל פנים לא הסדר של משנתנו. בעיקר כי היה הרבה פחות. ואז דילגתי פה על הדורות הבאים. רבי יהודה הנשיא סידר את המשנה, הוא כינס את המשניות שלפניו בסידורים שונים וערך אותם. הוא לא שינה ולא סרש ולא קיטע את החומר שלפניו, הוא רק חיבר את ההלכות לפי תוכנם. אף על פי כן קבע רבי משנתו מקום לקבוצה הלכות שנשדרו באופן אחר, למשל לפי שמות בעליהם, הלכות הפותחות בלשון. יש לנו רוב משנתנו, משנת רבי, היא משנה לפי תוכן. הסידורים הקודמים לא היו לפי תוכן. למשל, סידור הלל ושמיים, זה לפי השם של התנה. אבל רבי היה לו תכונה של קבצים שהיו לפניו, הוא התחילית להכניס או לא להכניס. ואם הוא הכניס, הוא השאיר אותם, כמו שהם, לפעמים הוא הכניס באמצע הערות. אבל הוא לא שינה את הסדר. ולכן, יש לנו הרבה פעמים באמצע מסכתות, משניות עם קבצים, אז אני אוסיף פה על דבריו, שזה קבצי משנה, יש לי שוב. כשיש קובץ, הכלל הוא, יש לו עצם מן הכלל, הכלל הוא שהקובץ נמצא במקום לפי התוכן של הפריט הראשון. למשל, יש לנו במגילה מסכת לא ארוכה, אבל חצי פרק בכלל לא עוסק במגילה, אלא הוא מתחיל במילים, אין בין הדר ראשון להדר שני, אלא, רוב את ההבדל בין הדר ראשון להדר שני, אלא המקרא מגינה ומתנות להבנים, לא חושב מה כתוב שם, וזה קשור למסכת מגילה, אבל אחר כך מתחיל, אין בין שבת ליום טוב, אלא אוכל נפש בלבד, אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא, ככה, ככה, אין בין לבין, אלא, שזה זה, זה קובץ של אין בין לבין אלא. זאת אומרת, זה קובץ עם דפוס אחד, שהיו תנאים שכך סידרו את תלמודיהם. רבי לא עשה כך, אבל לפעמים הוא בחר להביא קבצים כאלה. רבי לקט כינס וערך את המשנה מבלי לשנות משנת קודמה, מבלי להוסיף עליהן את דעתו. זה לדעת אלבק. זאת שאלה. זאת אומרת, הרבי הוא גם תנה. אז הוא גם יכול לשנות. רבי לפעמים מופיע בשמו במשנה, לא הרבה אבל קיים. אבל אני חושב שרבי כן פירש משנה. בפעמים מישהו פירש משנה, ואתה רואה פה כמה שלבים, דבר על זה, אז אולי האחרון זה רבי, אני לא יודע. אי אפשר להוכיח. בסדר, זה מעט על המחלוקת הגדולה. אמרתי שמבחינתי, אתם רואים נפיר ענק, רבי עשה עבודת איסוף אדירה. ולפי, סליחה, לפי אלבק, רבי עשה עבודת איסוף אדירה. נפיר ענק, רבי קיבל לפניו את המשנה בצורה דומה, והיה צריך, כמו כל דור, היה צריך להוסיף את החידושים של הדור שלו, קצת לאמת, אבל הוא לא ממש לקח בתי מדרש שונים והתיך אותם אחד לשני, כמו באפשרות השנייה. אמרתי, זו שאלה של מינון, קשה מאוד להכריע. אז הנקודה הזאת לא הבאתי, אני אגיד שזה מחלוקת רש"י ורב שריר גאון. לפי החולקים, אתה מבין שהיא לא מחלוקת חזיתית, אלא החוקרים שמו לב, לשיטת רש"י, זה רבי לא אלה על הכתב. הלם. איך יכול להיות? זה יכול להיות. אנחנו לא יכולים לתפוס את זה יכול להיות. אני חייב לומר שקשה לי להאמין. אבל זה שאפילו העריכה שזה לא על הכתב עד אחרי תקופת רבי. שרק תלמידי רבי מעלים על הכתב. זה באמת תפיסה שלו. אבל צריך לדעת שאצל המוראים, החומר התנאי ברובו היה בעל פה, בלי קשר לשאלה הזאת. גם אם משנה הייתה בכתב. כל הזמן שיש תנאי תנא קמי דזה. החומר התנאי נשנה בעל פה גם עמוק לתוך תקופת האמוראים. אנחנו היום לא יכולים להבין את זה. אבל כשככה העולם עובד, אז זה יכול לקרות. יש אנשים שיודעים לשנות בעל פה, והם משמשים כמו ספרים, ובאופן כללי, כמו כל שריר, הזיכרון כשמכבידים עליו הוא יודע לעבוד. וכשלא היה, כשספרים היו נדירים, אנשים ידעו בעל פה. אנשים יש יותר מוכשרים, יש פחות מוכשרים, אבל בסך הכל אם לומדים בעל פה, אז יודעים בעל פה. זה לגבי עריכת המשנה בכללה. כן. טוב, לגבי המשנה הבודדת, יש לי שיעור, אולי מישהו מכם שמע, אני מעביר אותו הרבה, שנה א', מפלפלפים שבושים, שיעור חביב עליי. זאת אומרת, אני רוצה לחלק בין עריכת משנה בודדת, עריכת קובץ משנה, עריכת פרק משנה, עריכת מסכת, ועריכת המשנה. בסדר, אז התחלתי בגדול בעריכת המשנה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר בקטן. אנחנו עכשיו לא מסתכלים על איך נערך המשנה, איך נערך ספר המשנה, אלא בקטן, איך נערך המשנה בודדת. אז קודם כל, תראו משנה שמאירה על עריכה. כהן שנושא ישראלית. בגדול, לפני שהם התארסו, כמובן היא ישראלית, היא לא אוכלת בתרומה. ברגע שהוא נושא אותה לביתו, אז כמובן שהיא אוכלת בתרומה. אשת כהן, אין הבדל, כמובן אשתו כגופו, היא אוכלת בתרומה לכל דבר. אבל בזמנם היה שני שלבים, היה אירוסין והיה נישואין. יש זמן שגדרו חכמים אחרי אירוסין, שאדם מחויב במזונותיה של ארוסתו. כי אבא אומר, רגע, הרסת אותה, אתה צריך לקחת. הפעם זה היה מאוד משמעותי כלכלית, היום זה נעלם, ואנחנו בן אדם אחד, מה זה משנה, אוכלת אצל אבא, אוכלת אצל אבא, פעם זה משמעותי. ואם עבר הזמן, כל אחד, לא כהן, כל אחד שלא נסע לביתו את ארוסתו, שנשארה בבית אבי בתקופת האירוסין, היה צריך לשלם למזונות. אבל הכהן משלם מזונות, כהן משלם מזונות, אז הוא יכול לשלם נכון, מה על החשבונו של הכהן. זה בתרומה. אז הגיע הזמן ולא נשאו, אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. שני דברים. א', אוכלת חשבונו, וב', אוכלת בתרומה. כך משנה ב', וזה לא מיד אחר כך, בהמשך, באמצע משנה הבאה, זו משנה ראשונה. בדי שאחרים אמרו, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה. יש פה שתי משניות, שהן לכאורה חולקות. שאחת אומרת ארוסה אחרי הזמן אוכלת בתרומה, והשנייה אומרת אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס בחופה. אבל המשנה עצמה אומרת לך, זה לא מחלוקת חזיתית, אלא... זה... מה זה?
שינוי.
זה שינוי במשך הדורות. ויש לנו נוסח. אז אני שואל על עריכת המשנה, אז למה הבאת לי את הנוסח הקודם? והתשובה היא כמו, במקום לענות על השאלה אני מעביר אותה לשאלה, כמו שהגיבו דעות דחויות. הלכה כבית הלל, למה הבאת הלל קודם בית שמאי? או בכלל, בהרבה מחלוקות אתה מביא כמה שיטות, למרות שאתה יכול לפסוק הלכה ולהביא שיטה אחת, דרך המשנה להביא את כל השיטות. אבל פה זה מין כנות כזאת עריכתית. והמשנה עצמה אומרת, תשמעו, המשנה הראשונה לא אומרת את המילים זו משנה ראשונה. מי אומר את המילים זו משנה ראשונה? תנא המאוחר למשנה הראשונה, שרוצה להסביר לנו למה ההלכה השתנתה. זו ממש על זה, בוא נגיד ככה, אם מישהו יבוא ויגיד, המשניות הן כגוש אחד ולא ארוחות בכלל, אז יהיה לו בלתי אפשרי להסביר את המשניות האלה, אני חושב. צריך פה הרבה מאוד, יש משנה, ואחר כך המשנה עצמה אומרת לך, דע לך המשנה שהבאת קודם, היא משנה קדומה ואינה להלכה. כמובן שכל מקום כתוב, זו משנה ראשונה, זה כתוב בגלל שינוי שקר. עכשיו, בשיעור על משנה הראשונה, אני מראה שיש משניות ראשונות שהן טקסט, ויש משניות ראשונות שרק מסבירות לנו מה. בראשונה היו מסיעים אסורות. מי שקלקלו הקוטים, אין לי פה טקסט קדום. אבל פה יש לי טקסט קדום, פה יש לי את המשנה הראשונה, היא מובאת בלי שום הערה. המשנה מביאה, זה שני סוגי המשנה הראשונה. יש משנה שהמשנה אומרת לי מה היה פעם, ויש משנה שזה ההלכה של פעם, היא בלשון... בלשון משנה. אז זו משנה שמדברת על עריכה. שוב, אני שוחט פה את הדף, תראו את המשנה הזאת שדיברנו עליה קודם. האישה נקנית בשלוש דרכים, קונה עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף ושטר ופיאה. בכסף! בית שמאי אומרים, בדינר ושווה דינר, ובית הלל אומרים, פרוטה ושווה פרוטה. וכמה היא פרוטה? אחד משונה בישראל איטלקי. וקונה עצמה, אמרנו, בתרותרת, נקנית וקונה עצמה. איזה יופי, יש פה פירוט של כמה נקנית וכמה קונת עצמה. אמרנו קודם, מה זה המילה בכסף? בית שמאי אומרים ובית הלל אומרים?
למה אבל אתה אומר ש... כאילו, קודם אמרת שהם חלקים בנוסח.
לא, אני אומר שבית הלל ובית שמאי, שניהם מסכימים שאישה נקנית בכסף ושטר ופרוטה. בקרה, סליחה, בכסף שאתה מביאה. אלא שהם נחלקו בכמה כסף.
לא, אבל אני חושב לזה כדוגמה לנוסף.
כן, כן, כי איך יכול להיות שנחלקו בכמה כסף, ושניהם מסכימים שנקנית בכסף?
לא, יכולים לחלוק ברעיון, שכאילו הם אומרים, זה לא חייב להיות שהם קיבלו את הנוסף כסף שאתה מביאה וחולקים בכסף.
אחרת הצירוף מצרים הם מקרים מאוד מאוד מוזר. שניהם אומרים שנקנית בשטר, שניהם אומרים שבביאה, ושניהם מסכימים שנקנית בכסף, אבל לא חולקים כמה כסף. זה לא מוכרח, אני רוצה להציע. ידעו חכמי ישראל שנקנית, הייתה להם מסורת, הייתה משנה קדומה. עם נוסח שאמר את המילה כסף, אלא שהם חלקו בכמה כסף. והנה, מהם ראייה לדבר, רמז לדבר. מה זה המשך? וכמה היא פרוטה אחד משנה בישראל איטלקי? עוד שלב. הרי למה אתה אומר פרוטה אם אנשים יודעים כמה זה פרוטה? תגיד, אישה נקנית באחד משנה בישראל איטלקי. זה פרשנות מאוחרת לדברי בית הלל. אז כמו שאמרת, זה עוד שלב, כי השלב הראשון אומר כסף שטר וביאה. השלב השלישי, השני, זה בית הלל, אומרים כמה כסף, פרוטה. השלב השלישי אומר, אבל כמה זה פרוטה? כן, המטבע משתלם, מתחלפים הדורות, מתחלפים הקיסרים, מישהו מצמיד לי פה את שער הפרוטה לאיסר האיטלקי. יכול להיות שפרוטה זה המטבע הכי קטן שאפשר לפרוט או משהו כזה בבית הלל ומישהו פה נותן לו בכל אופן שווי, מישהו מיוחד. למה יש פרשנות לבית הלל ואין פרשנות לבית שמיים? נכון, זה מאוד יכול להיות. וזה ליבי נוטה לזה. אבל יכול להיות עוד דברים אחרים. אחד אפשר להגיד תמימות שדינר ידעו כמה זה פרוטה, לא ידעו כמה זה. אבל עוד אפשר להגיד שמי פרש כמה זה פרוטה? מישהו שחושב בית הלל, מאוחר לבית הלל, אז אני רוצה להציל לכם את השם שלו. נכון? אם זה רבי יהודה הנשיא, אז למה הוא פרש את בית הלל ולא את בית שמיים? נכון, אומר סבא של סבא, זה כאילו שיש לו נטייה. אני פחות בעניין הזה, יותר בעניין השמטה בהתחלה, אולי פשוט הלכה כבית הלל. אולי כמו השני. תשמעו, זה דבר שהוא תמים. ובשיעור אני אעשה לכם תרגיל שאני לא עושה עכשיו, אני עובר עוד כמה משניות עד שאני רוצה להציע לכם משהו. למה דינר ולמה פרוטה? בכמה יש הנקנית במשנה הקדומה? מה זה כסף? הרי מה שאלת השאלות? מה זה כסף? זה כסף שאתה רביע. שאלת השאלות היא מה הרגע הקובע? מישהו מתחרט בכל מסכת הקניינים. שאומרים אחר כך שהבהמה דקה נקנית במסירה והבהמה הזאת נקנית במשיכה. מה זה אומר? המטלטלים נקנים באגבה וגם בקנייני אגב ושם. מה זה אומר? זה אומר שברגע שעשית אתה לא יכול להתחרט. זה פה אתה כן יכול להתחרט, צריך גט. מה השלב הקובע? אז אישה נקנית בכסף. זאת אומרת שברגע שנתת את הכסף, אתה כבר לא יכול להתחרט. או ברגע שנתת את השטר, או ברגע שהביאה. אני הולך עם האו, יש הצעה שיש בכל מקרה גם וגם וגם, ואז זה אומר הפוך, שרק שקוראים שלושתם, אבל זה הפירוש הפשוט, אני מוציא עכשיו. אז אם כל אחד מהם, אז כמה כסף? תנחשו, מה במשנה הקדומה? הקדומה מאוד מאוד.
דינר.
מה זה? אני רוצה להגיד, יפה מאוד. אז מי שלא שמע בהקלטה, אמרו לי לחזור מה שאומרים. במקרא אין לנו קידושים רגילים, כי זה רגיל, אבל יש לנו את הקידושים שזה לא מצליח. למשל, רחל ולאה. בכמה נקנית רחל?
בשבע
שנים. יש לנו שאול, שכמה הוא רוצה כדי להרס את ביתו. למה עורלות פלישתים? כי המלך הוא כזה עשיר שאתה לא יכול להביא לו כלום. אז הוא אומר, אני רוצה שתלחמו, ולא ש... גם רק המצרים הם ערלים, כי שאר העמים הם כמו ישמעאלים, הם נימולים. אז האישה נקנית בכסף, שזה כסף השווי. כמה שנסגר, אגב, כשזה היה קדום, כנראה זה היה לאבא שלה. אבל לזה אני לא רוצה עכשיו להיכנס, רק שכסף זה כסף שווי. ובית שמאי כנראה, נותנים איזשהו או מינימום, או ממוצע, או אני חושב שזה לא יכול להיות מינימום, זה לא יכול להיות ממוצע, כי זה מעט, אבל זה סכום. סכום מכובד שבו האישה נקנית. מה בית הלל אומרים?
סמלי.
לסמלי. זה מעשה סמלי שבו אתה מבטא, בנתינה אתה מבטא את הקניין, את הקידושין, זה כבר לא קניין בעצם, והמקבל זה האישה עצמה, והיא בקבלתה, אתה מבטא את רצונך לקדש, היא מבטא את רצונה להתקדש. זה אומר שבית הלל לא מפרשים את המילה כסף, הם דורשים את המילה כסף. יש פה מהפכה. יש באחרונים מחלוקת, כזה קצות ונתיבות, בכמה נקנים הקרקעות. הקרקעות איך נקנות, המשנה הבאה?
כסף
שטר וחזקה. כסף שטר וחזקה, כמה כסף? נכון, כי אני לא זוכר מי אומר מה. מחלוקת אחרונים, תראו איך זה מגיע, זה כבר בית הלל וזה האחרונים. האם זה כסף שווי, או שזה פרוטה? האם זה מעשה סמלי? או שאני יודעת, אני זיינת הערך, עכשיו לא דווקא כסף שווי, אולי גם תשלום ראשון או משהו כזה. האם זה כששילמת, אני אומר שילמת אי אפשר להתחרט? אני אומר לא שילמת, אנחנו עושים טקס סמלי, שבו אני נותן לך משהו, ובעצם הנתינה, בעצם מעשה הנתינה. הרי אנחנו כדי לקיים שטרות, עושים קניין סודר, שזה משהו שלא קונים בו כלום. לא יודע, בכתובה עושים מעשה קניין, לא קונים בזה כלום, זה רק מעשה של גמירות דעת. ככה תופסים את נתינת הכסף. אבל מה שפה מחלוקת בית הלל ובית שמאי, בואו מחזיק מעמד כל תקופת התנאים, אומרים, עד תקופת האחרונים, האם המעשה הוא סמלי. פה כבר בית הלל הופכים את המעשה לסמלי, וזה מהפכה. ולכן לפעמים ריבוד המשנה, זה לא מילה כל כך טובה, כי זה לא בדיוק רבדים, וגם זה לא נכון, כי זה בפיאל יש דגש, נכון? ועין הפועל, הוא איך אני עושה את הפועל? הוא ריבד, אני צריך להגיד. ואני אומר ריבד, אז זה לא...
זה
לימודים
ור.
מה זה? חז ושלום. אז זה לא מילה טובה. אבל אם אני לומד את הצורה הזו בצורה המודעת לדורות, זה לא רק שאני אומר, הוא פורש את השני, אלא לפעמים אני אומר, שימו לב מה עושה פה. מה שמיוחד בגימל, זה, אתם רואים במשנה ב' מה המשנה הקדומה, כסף שטר וביאה. בגימל, אור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר, כל מקום שאין צריך, שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. ולמה אמרו שני שורות במרתף? מקום שמכניסים בו חמץ. בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ובית הלל אומרים שתי שורות על שנח הצרון, עד שנה ללמוד. אתם שמים לב שהשורה השנייה פה במשנה, זה מסביר למה אמרו שתי שורות במרתף. נכון, ובית הלל ובית שמאי הם עושים, הם חולקים כמה זה שתי שורות. זאת אומרת שגם רבנו התנה בעל השורת למה אמרו שתי שורות במרתף, וגם בית הלל ובית שמאי, הם כולם גרסו משנה קדומה עם נוסח, שמה כתוב בטקסט?
הם לא בטוח לגבי בית הלל ובית שמאי.
לא, הראשון, לא בטוח, אני רוצה להציע. שתי שיעור, בשורה שתיים זה בטוח ב-100%. איך אני יודע? כי יש מילת מפתח. אמרו. למה אמרו? מפני מה אמרו? כל שאמרו. יש הרבה פעמים את המילה אמרו, והמילה אמרו, היא אומרת לנו, היי, מישהו מאוחר, דן בדברי הקודמים, בלי לדון בשאלה אם זה אמרו או כתבו, אבל הדורות ראשונים אמרו את זה, למה הם אמרו את זה, ואתה דן בדבריהם, שאומר למה אמרו שתי שורות במרתף, אז הוא מסביר נוסח של שתי שורות במרתף. עכשיו אני רוצה להציע שגם השורה הבאה, בית שם אומרים שתי שורות על פני כל המרתף, ובית שם אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות, וזה פרשנות לאותה משנה קדומה שאינן לפנינו, כי הרי שניהם אומרים שתי שורות. אך דעקה, לא מצאנו בשום מקום משנה קדומה שאומרת כמה צריך לבדוק שתי שורות. אפילו ההפך, מצאנו כלל אחר, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, בדיקה, מה הנקה של השתי שורות. הרב דוקטור מרדכי סבתו רוצה להציע שהמשנה הקדומה הזאת היא אינה להלכה, והסיבה האמיתית שהיא אמרה שתי שורות זה כי את זה רואים. והייתה תפיסה שלא ייראה, לא ייראה לך חמץ, זה מה שכתוב בפסוק, ולא ייראה חסר בכל גבוליך, זה עניין של ראייה, ולא עניין של בעלות, ולא עניין של כל שמכניסים בו חמץ. והמשנה היא נדחתה מההלכה, אבל עדיין היא עמדה לפני תנאים שדנו בה. בכל אופן, ג' זה משנה קדומה שאינה לפנינו. ד' בן סורר ומורה, ממתי נעשה בן סורר ומורה? מי שיביא שתי שערות, ועד שיקיף זקן, התחתון ולא עליון, אין השיברו חם לישון נקייה. תראו משנה, וואו, אין לנו זמן אליה. בקצרה, בקצרה רבה מאוד. בן סורר ומורה זה כותרת, מה פתאום שיהיה במשנה כותרת? והתשובה היא שיש קודם רשימה של כל הנסכלים, והמשנה כל פעם לוקחת אחד ומפרטת אותו, וכולם כתובים בפרק הקודם, רק הבא הוא ארוך ולא נכנס לפרק הקודם, יש פרק נפרד, בן סורר ומורה שאמרנו שנסכל קודם, ממתי נעשה בן סורר ומורה, ממתי זה הרבה פעמים מי ועד, מי שיביא שתי עשרות ועד שעקיף זקן. התחתון ועלי העליון אלה שדיברו חכמים לישון נקייה, מה זה? נכון, דיברו חכמים, נכון? כמו אמרו חכמים, דיברו חכמים, חכמים דיברו לישון נקייה, מי אומר את זה? תנה. אבל איזה תנה? מאוחר. כמה מאוחר? הוא אומר, אני אגיד זקן תחתון. אבל קשה עליי, למה, זקן זה בדרך כלל זקן עליון, למה אלה שלפניי לא אמרו זקן עליון? הוא שואל על עצמו, זקן תחתון. ומה הוא עונה? כי דיברו חכמים לישון נקייה, אז למה אתה לא מדבר לישון נקייה? נכון? הוא לא ידע. הוא מבחינתו פרשן, הוא לא ידע שהוא תנה. הוא פרש משנה, אבל פירוש המשנה נכנס לנו למשנה. ואז אנחנו הופכים, ואומרים גם אתה חכמים, גם אתה צריך לדבר ראשון נקייה. ההמשך שנאמר, מה זה מסביר? כי אלה איש בן, בן בלו בת, בן ולא איש. מה זה מסביר? בן, תשמעו, ודאי שבן סורר ומורה בן שלוש לא, וגם בן ארבעים לא. יש גיל מינימום וגיל מקסימום, זה הנושא של המשנה. מי שהביא שתי עשרות ועד שעקיף זקן. תחתון ולא עליון זה הרע פרשנית, שנאמר, זה מדרש הלכה, עוד מעט נדבר מדרש הלכה אם נספיק, כי אלה איש בן, בן ולא איש, לכן הגדול פטור, לכן עד שיקיף זקן ולא אחר כך, כי אחר כך הוא כבר איש. אז למה אמרו את המילים בן ולא בת? זה לא קשור בכלל למשנה הזאת. והתשובה היא, רצו להגיד את המילים בן ולא איש, וכשהיה מדרש הלכה הביאו את כולו, כמו שאמרנו רבי לא חתך במשניות, לא חתך קבצים, גם הוא לא חתך מדרשי הלכה. הוא רצה להגיד את המילים בן ולא איש, אז הביא כי אלה איש, בן ולא בת, שזה במקום מדרשי הלכה, בן ולא איש. ומה זה הקטן פטור לפי שלא בא לכלל מצוות?
נימוק לתיקון.
יפה מאוד, זה נימוק, למה מי שיביא שתי שערות? מה קורה לפני שיביא שתי שערות? לפני זה הוא קטן, ולפני זה קטן פטור. אז אתם אומרים, המשנה מורכבת עוד יש בה כותרת, יש בה מתי, תשובה, תחילה וסוף, הסבר למילה שיקיף זקן, ואחר כך מדרש הלכה לשיקיף זקן, ואחר כך טעם למה שיביא שתי שערות. וואו. אבל זה לא רק זה, זה הרבה יותר מזה. אני רוצה להציע, ולא רק אני, שהתנא המקורי אמר מי שיביא שתי שערות, שזה תמיד תחתון, עד שיקיף זקן רגיל, זקן, זקן, זקן עליון, מה שנקרא, זקן. וההצעה שזה זקן תחתון, זה סוג של מדרש המילה, ולא פרשנות המילה, כמו שרציתי להציע בפרוטה. למה שתנא ירצה לפרש כך? מעולה, מעולה. בגלל שיהיה לנו, כל מי שלומד בבלי רואה את זה מיד, בבבלי יש מגמה אדירה של מגמת צמצום. כמה שפחות להרוג בנים סוררים ומורים. ויש אפילו גמרא אחת שאומרת זה במפורש על שיטת רבי יהודה. לא, אני אכנס עכשיו. אבל פרק מרתק וגם שקוף מבחינת מתודה, מי שהרבי גמרא תמיד מדבר על מגמת הסוגיה. זה מקום שמגמת הסוגיה היא שקופה, כן? רואים את זה מאוד, כל דבר, כל הבשר, מה אוכל, מה הוא שותה, הזמן, המקום, הכל ממש מגמת מגמת צמצום. אז אם אני מציע את הקריאה הזאת, יוצא פה משהו מדהים, והוא שמגמת הצמצום מתחילה במשנה, שכבר אם תקרא את המשנה בתור פרשנות מוקדמת, משנה קדומה ופרשנות, אתה אומר הפרשנות הזאת היא על דרך הדרש. ויש פה מישהו מקורי שנותן פה זמן גדול, מכובד, מביאים שתי שערות בממוצע, מתי? בר מצווה, ככה אומרים חכמים. מתי מקיף עם זקן?
עומד בזכות עצמו,
כאילו
זה מוזר
לי
להכיל את הדין הזה.
מתי שהוא צריך להכיל אותו? כתבי התורה. אתה לא יכול. מה יגידו אחר כך? מה יגידו אחר כך? זה מכרף עין, שאי אפשר לעמוד עליו. רבי קוספדאי אומר שישה חודשים, ויהיה מישהו שיגיד שלושה חודשים. זה מוזר שהתורה דיברה על הזמן הבלתי אפשרי. עכשיו, אם אתה מקדים אותו, אז אתה אומר קטן, מה אתה אומר קטן? ואם אתה מאחר אותו, תגיד, הוא גדול עומד לפני עצמו, הוא עומד ברשות הוריו, אבל עובדה שהתורה דיברה על זה, אז זה מה שנעשה בסוף, באמת אחד הצמצומים, יהיה צמצום של הזמן, אבל אולי מה שאנחנו מכירים כמגמת הגמרא, אולי הוא בקריאה זהירה יתחיל לפעמים בתור מגמת המשנה. בכל אופן כלל לפניכם, המשניות ארוחות. אתם רואים, אמרו תמיד זה היה ארוח, אבל למשל מחלוקת, בדרך כלל מה זה מחלוקת? בבית מדרש אחד אמרו משהו אחד, בבית מדרש אחר אמרו משהו שני. איפה הם התעמתו? ראינו את הברייתא, מי שמת, נכון, מי שמת רבי מאיר, אמר רבי יהודה, אלה כנסו את תלמידי רבי מאיר לכאן, שלא ללמוד על החבאים ולקטרני בדברים הבאים. אז, 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 אז איך נוצרה המחלוקת החזיתית? או לפעמים זה לא משנה תנאים באותו דור. איך הם חולקים, איך הם חולקים לנו אחד מול השני באותה משנה? ומה התשובה?
האורך.
יש פה אורך, יש פה, תקראו לזה אורך, יש פה תנה. שהוא תלמיד, והוא מכיר משנה מבית מדרש אחד, ומכיר משנה מבית מדרש שני. או שיש פה עורך יותר קיצוני, שהוא לא תלמיד של בית מדרש אחר, אלא כמו רבי יהודה הנשיא, שהוא לוקח רשימת הלכות מבית מדרש אחד, רשימת של אחד, ומאמת אותם בנקודות הללו. עוד משהו מדהים על עריכה. תראו, דוגמה. הכל פה דוגמאות, כן? את תוקע לתוך הבור, לתוך הדוט או לתוך הפיטס, או הפיטם, אם כל שופר השמה יצא ואם כל עברה השמה לא יצא. וכן אם שובר אחרי בית כנסת, או שהיה שם, זה כמו שמה כל עברה, כן? שם בית כנסת ושמע כל שופר או כל מגילה, אם כיוון ליבו יצא ואם לא, לא, לא יצא. אף על פי שזה שמע וזה לא שמע, כן? שניים מחוץ לבית כנסת שומרים על הילדים, והם לא שמים לב שיש זמן תקיעת שופר, ואחר כך הם באים לשאול אותי, שניהם יצאו דרך חובה, הוא צריך לשמוע עוד פעם. יכול להיות שלמרות שהם היו באותו זמן אותו מקום, אחד יצא ואחד לא. איך זה? שאחד כיוון ליבו למה? לצאת את הפחות של השופר. זה המשנה, בעצם סוף פרק ג', לקראת סוף פרק ג', פרק ג' הוא הפרק שעוסק בתקיעת שופר. יש שם פרק ד' שעוסק בדברים אחרים. ותראו משנה ח', והיה כאשר ידים משה לדו וגבר ישראל, וכאשר ידים וגבר המלאק. וכידיו של משה עושות מלחמה שוות מלחמה, אלא לומר לך, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כפי מימה, משה בנים תימן לבין שבע שם, הם מתגברים, ואם לא, והיו נופלים. מה קשה? זה מדרש אגדה, נכון? עכשיו, צריך להעיר פה הערה חשובה. התנאים, גם למדו הלכות וגם למדו אגדות, אבל הם הפרידו בדרך כלל את הספרים בעריכה, ואו שהם דיברו על אגדה, או שהם דיברו על הלכה. עכשיו, זה מובן מאליו. גם הראשונים והאחרונים זה ככה. איזה ספר יוצא דופן? גמרא. תלמוד הבבלי, כן? נדרש המילה הבבלי, שהכל לא, שכל בלול בו. אבל המשנה היא דברי הלכה. למרות שאותם תנאים דיברו דברי אגדה. איפה נמצא אגדות במשנה?
כל מקום, מה זאת אומרת?
אגדת עוד במשנה? למה בכל מקום?
זרוק כאילו...
איפה זרוק? איפה זרוק לא? יפה, דייקת בלשונך. בדרך כלל בסופי מסכתות, פה ושם לא בסופי מסכתות. וכבר אמרת את הכלל, כשיש אגדת שלא בסוף מסכת, אז היא 95% מהמקרים, מה? סוף קובץ. לפעמים בעלי קבצים סיימו באגדת. זה לא זרוק סתם. אתה תשים לב, אתה תגיד לי... אשר מפני אשרכם ישראל, מתארתכם ולכם שבשמיים, תבדוק, תיעלו לך אגדתו, תבדוק, תראה שהם בסוף, הם סיימו בדברי אגדה. אבל ככה ברצף זה דברי הלכה, אין סיבה להביא אגדה באמצע, מאוד נדיר שיש אגדה באמצע. אז גם פה זה לא סוף, זה סוף קובץ, זה סוף פרק ג', זה סוף הלכות שופר. ועוד אחד, כיוצא בזה אתה אומר, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל המשוך ואותו החי, וכי נחש ממי שחד מחיה. מה הקשר? תן לי, זה אגדת על תקיעת שופר. נו, מה הקשר? יפה מאוד, זה קשור למשנה הקודמת. כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה שבדית ליבן, זה דומה לכוונה. וגם בשני. וגם בשופר, אם כיוון ליבו יצא, ואם לא כיוון ליבו לא יצא. למרות שזה בכלל לא אותה כוונה ממש, בכלל לא. הרי המשנה שאמרה, אם כיוון ליבו בהתחלה על השופר, למה היא דיברה? אמרתם לעצמכם, מה הוא כיוון? לצאת ידי חובת המצווה. הוא אומר, וואה, זו שופר. למה הכוונה פה, אם היו מכוונים את ליבם, היו מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם להבין שבשמיים? מה זה הכוונה הזאת? אם הוא כיוון בשופר לשמוע את כל השכינה הבוקע, לא יודע מה, כיוון לטעם המצווה, ולא לעצם המצווה.
אתה יודע שזה לא ככה במשנה.
אני לא יודע, אני סתם, אני שאלתי אתכם ולא... אני שאלתי אתכם מה זה כיוון ליבו, ואמרתם לצאת לדרך חובה. נכון, נכון, אני אגיד יותר מזה, אני אגיד הרבה יותר. אני חושב שהמשנה היא באמת כזאת, והאגדת פה היא באה להגיד לא על המשנה הזאת, אלא על כל המשנה. איזו שאלה גדולה, תקיעת שופר, זה בעיה של מגיה. זה משהו, שופר הוא משהו, הצליל עושה איזה משהו. שאלה גדולה, אפשר לענות הרבה תשובות. רמב"ם ענה תשובה אחרת. מה עונה בעל רבנו התנא, בעל משנה ח', מה הוא עונה?
כן, אם אתה מחווה.
אם אתה מחווה, בדיוק. אבל מה עושה? מה עושה את השינוי? לא השופר ולא צליל השופר, אלא כוונת הלב. אבל איך כוונת הלב נגרמת? על ידי צליל השופר. שזו אמירה מדהימה שהסוף הופך את כל הלכות השופר על פיהם. מי אומר אותה? אנחנו לא יודעים אפילו את השם. אבל מה תפקידו?
בעל האגדת.
נכון, בעל האגדת. אבל בעל האגדת, הוא לא דיבר על השופר. הוא דיבר על ידיו של משה, ועל הנחש הממית הוא מחיה. בעל האגדת לא דיבר על השופר. עורך הקובץ. וזה גאונות העריכה. בתנה. הוא מאוחר לקודמה, ואני יודע שמאוחר כי הוא ערך את דבריהם, אז הוא הביא את דבריהם לפניו. והוא, בלי להוציא מינה מפיו, הוא לא מסכל, הוא פשוט, בסוף הקובץ, הכניס לנו אגדתה שהיא לא מלכות שופר. ואת הקישור אנחנו עושים. וכשאנחנו עושים את הקישור, אנחנו נותנים משמעות לשופר. בלי שהוא יגיד אף מילה. כי בתור עורך הוא היה מנוע מלדבר. אבל בתור עורך הוא יכול לשחק עם מה שהוא מביא ומה שהוא לא מביא, ובאיזה סדר. בשיעור הראשונים, אני מביא בסוף, תקופת המעבר, תקופת גורשי ספרד, יש את רבי יעקב אבן חביב, שהוא עורך העין יעקב. העין יעקב זה האגדתה. אתם חושבים שהאגדתה הראשונה היא בברכות ג' עמוד א' למעלה, שכתוב שם שלוש משמרות הרי הלילה. אבל יש לפני זה כמה שירות, בבית עמוד ב', כתוב שם רבי יוסי אומר, בין השמשות הוא קירף עין. זה נכנס וזה יוצא ואתה יכול לעמוד עליו. זה גמרא, לכאורה, הלכתית לגמרי, ברצף ההלכה. אבל האורך עשה משהו מאוד פשוט. הוא העתיק את זה לתוך האגדתה. וזה כאילו מרקר אותה בתוך האגדתה. עכשיו תפרשו אותה כעד האגדתה. זה אורך בלי להוציא מילה מפיו. פה אורך, הוא יש לו קצת יותר משחק. הוא לא צריך להעתיק את האגדות. הוא יכול להחליט מה הוא מביא. ותראו איך בהחלטה מה הוא מביא. יש פה זעקה גדולה מאוד. אני חושב שהאמירה התנאית הכי גדולה על השופר. בתור אורך שלא אמר אף מילה על השופר. הוא פשוט הביא אגדתה שלא נאמרה על השופר. הוא הביא אותה כי יודע שכל לומד רציני שואל את עצמו מה הקשר. ואז הלומד מוציא את הדעה שהוא חשב על השופר. זה ממש דוגמה, יש הרבה דוגמאות כאלה של גאונות העריכה. תשמעו, אתה יכול להגיד מה שאתה חושב, אבל אם אתה מצליח להגיד מה שאתה חושב רק בעריכה, זה באמת, באמת מדהים. שאלנו למה המשנה התקבלה, אומר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, אני כותב בספרים שמתורגמים, מאוד חשוב איזה מהדורה זה, כן, כי זה תרגום, אז זה מהדורת קפח, לפיכך ראה, אנחנו את הדף הזה נספיק חצי, לפיכך ראה אחד מהתלמידים והוא רבי חייא, מחבר ספר ללכת בו בעקבות רבו. מה רבי חייא מחבר? אתם יודעים? תוספתא. אבל אין בכל הברייתות הללו כמתק לשון המשנה. הרמב״ם אומר, אתה רוצה לדעת את כמה המשנה יפה? תשאיר אותה לתוספתא. אין לכל הברייתות הללו, בתוספתא, כמתק לשון המשנה, ולא כסדר עניינה וקיצור לשונה. לפיכך נעשית היא העיקר, כלומר המשנה. וכל אחדם החיבורים תפלים לה, והיא חשובה בעיני הכלל. והשוואה לאותם חיבורים, ראו הבנות וישרו, המלאכות ולגשים ואלילוה. אומר הרמב״ם, למה המשנה התקבלה? וכן, פשוט מהדורה יותר טובה. הרמב״ם לא סתם אומר את זה, אלא הוא גם ניסה לעשות את זה בעצמו. בדיוק אותו דבר, הרמב״ם לקט לשאול, הלשון שלו היא לשון משנה לגמרי, מבחינת רבדי הלשון, אבל גם שהמשנה, כמו שאמרנו, אומרת בשלושה דברים, ובאחד ומפרטת, הרמב״ם בהמון מקרים לקח מתודה של המשנה, כי זה מה שהוא חשב על המשנה. והוא לא אומר זה בית מדרש הנכון, והוא לא אומר כוללת יותר דברים, הוא אומר קצרה, עניינית, קולת, והנה תשווה אותה לבית, או ספרותית תשווה אותה לבית. לפעמים אנחנו באים ורואים כמה ברייתות, ואז אנחנו מצליחים לשחזר מה עמד לפני עורך המשנה. ואז אנחנו רוצים להגיד, בוא נקבע את הכלל, איך פעל עורך המשנה. ומה אנחנו מגלים פעם אחרי פעם? שאנחנו לא מצליחים לקבוע. איזה כיף היה אם הייתי יכול למצוא לפניכם את להביא לפניכם את הכללים. כותב א' אלך בא באותו מאמר שמאוד אהבתי, לפי מצב המקורות שבידינו, אין ביכולתנו לקבוע שרבי נהג בעריכת המשנה לפי עיקרון אחד וכולל. לא תמיד יכולים אנו לעמוד על מקום של רבי. מדוע נקט פעם בדרך זו ופעם בדרך אחרת? יש עוד קשיים רבים ותמיעות רבות שאין להם תשובה ברורה ומניחה את הדעת. וצריך להגיד כך, רבי עושה עבודה אדירה, ואין לו כלל. אז יש מקומות שאנחנו, שכל פעם הוא פועל בצורה אחרת, יש מקומות שבאמת יש לנו שאלות עריכתיות ש... אז אני רוצה להגיד שאין לנו תשובה, אבל נגיד שאם נרצה להגיד תשובה, נגיד פה העורך פה לא היה עד הסוף חד, ואני יכול למצוא פה איזה, איזה, איזה תפירות גסות בעריכה, אבל לפעמים שהגמרא קורה, עושה את זה.
זה
משהו,
כאילו, 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 שאנשים שונים
הלכו מקומות שונים, כאילו, כאילו, כן, זה חייבים לומר, אבל אני מצפה מעורך אחרון, אחרת אני לא צריך את רבי, אני מצפה מהעורך שיעשה את זה. אבל באמת, הרבה פעמים, יש לנו רבות נראה, יש לנו סתירות.
מה המקור באמת, כאילו, מה, איך אנחנו יודעים באמת שהיה בן אדם, כאילו, רבי שעשה את התאריכה האחרונה הזאת, אם בכלל התקיימה?
יש לנו זה עדויות של תלמידי רבי, ואת חלקם נראה בשיעורים, בשיעורים הבאים. תנאים והרואים מדברים על זה, אבל זה בזכות זה, זה מקובל בישראל וכל הדורות ידעו את זה. באופן כללי, המחקר שואב את את ההיסטוריה שלו, בעיקר מגד רב ישרי הגאון. אז יש אותי באיזה שנה רבי עורך ובאיזה שנה לשטרות רב מוריד את זה לבבל, את תפקוף למד. יש שם ממש, כאילו, תראו היסטוריה של עד כמה סמכים עליו. דברים שבבבל ודאי שצריך לסמוך עליו. טוב, מעכשיו הבאתי דוגמאות, זמננו קצר מאוד. נטועים זה כתב עת ש... הוציאה, פה אנחנו בדיוק בספרייה, בכתבי עת, אז אפשר לראות פה על המדף את כל הספרים שיצאו, זה כבר הפסיק לצאת. עורך את זה הרב דוקטור הרב וולפיש, והוא גם יוזם, ונטועים זה לענייני, זה התחיל בענייני משנה, ואחר כך גדל לענייני תורה שבעל פה. זה כאילו תגובה למגדים, כאילו, יש לנו מגדים לתנך, בוא נעשה לה... כמו שאמרתי, התחיל במשנה, בסוף החליטו שנספיק קרוב על המשנה, נעשה את זה לענייני תורה שבעל פה עד שזה, נדם. אז יש שם בכרך א', מאמר ששמו שיקולים ספרותיים בעריכת המשנה ומשמעותיהם. ויש שם הרבה דוגמאות. וכמובן, יש משניות, כן, עלמות אין מספר, ומספר מספר הדוגמאות שם הוא מעט, אבל העיקר שם זה הטענה. והטענה היא דבר שאנחנו לא שמים דבר בפעמים בית מדרש, יש בעריכת המשנה לא רק שיקולים הלכתיים, אלא שיקולים ספרותיים. יש שם דוגמה אחרי דוגמה, בואו נראה שתי פסקאות משם. לומדי המשנה אינם רגילים לחפש משנה את משמעות העריכה. ואנחנו מססים לאשר, כי קיים מעברות פרשני כזה. במאמר הזה, ברצוני להצביע. גם העירו לי שאני בונה המילים. אז אני שם לב עכשיו שכשאני קורא זה מאוד. אז אני מתנצל ואני משתדל שלא. כשאני קורא מקור, תעיינו במקור. אני אומר להם, מאזיני עתיד, וככה תראו את כל המילים שהבלעתי. במאמר הזה ברצוני להצביע על תופעות ספרותיות אשר תעזורנה להבין את שיטות העריכה של רבי יהודה הנשיא. ותחזקנה את המסקנה כי סידור המשנה נועד בין הישאר לרמוז לרבדים של פרשנות הלכתית ואף רעיונית. זה עוד יותר מפתיע, לא סתם שיש מישור ספרותי, אלא שהמישור הספרותי אני רוצה ללמוד הלכות. ייתכן והקורא יופתע מן השימוש במונח ספרותי לתיאור התופעות המצויות בלשון המשנה ועריכתה, שהרי אין המשנה טקסט ספרותי. אין כל כך מרוע להגדיר את המשנה בכללותה כתקסט ספרותי, אחרי כי קיימות במשנה שתי תופעות בעלות אופי ספרותי מובהק. א', חזרות ואסוציאציות לשוניות, ב', תבניות מובהקות כגון מסגרת, תקבולת, שרשור וכיוצא בללו. הרב דוקטור אבי וולפי שדן לחיוב את לימד זכות על בחורי הישיבה שיפריע להם מושג ספרותי, לצערי, בישיבה שלנו אני בטוח שהמושג הזה לא מופיע בכלל, גם כשאנחנו רואים תנ"ך, ושואלים איזה אמצעי ספרותיים יש פה, אנחנו יודעים שאמצעי ספרותי זה דבר שאיתו מנתחים טקסט, והטקסט הזה יכול להיות גם קדוש מאוד, גם כשמדבר הקדוש ברוך הוא עם משה, אני אומר, האם הקדוש ברוך הוא נקט פה בתופעה שקראו לחז"ל לשון נופל ללשון? מעניין, האם נקט בתופעה הזאת? זה לא הופך את הטקסט לפחות קדוש. הנה דוגמית, יש לנו 5 דקות, הספקנו חצי. הנה דוגמית. חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. סוף מסכת ברכות. אנחנו עוסקים בברכות. אז הנה דוגמה לברכה. אבל מאיפה אני יודע שאדם חייב לברך? מה זה חייב אדם לברך על הרע? איזו ברכה? זה נאמת, כן. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. בכל לבבך בשני צריך, ויש פה המשך של מדרש לא יודע איך לקרוא לו, הלכה, או הלכה או אגדה. זו המשנה האחרונה במסכת ברכות. מה המשנה הראשונה במסכת ברכות? מה הקשר? קריאת שמע. מסיימת מסכת ברכות, בחיי אדם וברכי הרע, בלי שום קשר, אבל מאיר פה דוקטור אבי וופיש, אבל דרשו פה פסוק מקריאת שמע. ואהבת את השם אלוקיך, הפסוק מקריאת שמע. דרשו אותו בסוף המסכת. הוא אומר אחר כך, הוא אומר אחר כך יותר מזה. כן, הבאתי, אז נקרא. נראה אחר כך, אחר כך זה מדבר על בית המקדש. כותב אבי וופיש. הפסוק הזה קושר את סיום הדיון בענייני ברכות השבח והודיה עם פתיחת המסכת, מסכת שעסקה בעניין קריאת שמע. נראה כן לפנינו פישוט הרחיק גדע, הבאתי לקטע התחלה, המשך זה שהוא מסביר שלא זה רק עריכה, אלא הוא רצה להגיד שני צריך וטוב ורע, אמירה מהותית על קריאת שמע. אני חייב לומר שבזה פחות משכנע, זה, אתם יודעים, כל דבר קשור לכל דבר. בדי שיש לזה תוכן, אבל למצוא את התוכן על קריאת שמע, אני לא יודע, התוכן הזה לא כתוב. ובניגוד לבחירייתיו של נושא עושות מלחמה, שאמרתי, כל כלומד ששואל את עצמו מה זה עושה פה, צריך לענות. פה אני לא אומר שכל לומד צריך לענות. אבל הוא ממשיך ואומר, נראה כי הגבלה לשונית מגבירה את הקשר בין קריאת שמע ובין עבודת הכהנים ועבודת המקדש, הרמוזות בפרק א' משנה א', באמצעות פרטים כגון התופעה השמורה הראשונה, הקטר חלבים ואמורים, זה שמורות כאילו בית המקדש, הקטר חלבים ואיברים. הנאכלים ליום אחד ולילה אחד, כן, כל הנאכלים, יש שם פרטים, כמה פרטים מבית המקדש, ולכן הסוף פה שעוסק בבית המקדש גם הוא קשור לתחילת המסכת, וזה סוג של דוגמה. הבאתי עוד דוגמה, ממסכת ראש השנה, לא של אבי וולפיש, אלא הרב יהודה שריב, אני רואה שלא כתבתי את מקום המאמר, מסכת ראש השנה, בעיות ופתרונות, גם זה על דרך הספרות, מקום המאמר גם הוא נטוי מאלף. זה באותו גיליון, אגב, מופיע באתר הרצוג, PDF'ים, אפשר לעיין, מי שאין לפרח להושיט את היד, זה משהו פה לידינו על המטף. טוב, לשון קזואיסטית ומשנה מקדשית, הבאתי דוגמאות ממשנה ממסכת ביקורים. לשון קזואיסטית, סתם משנה, אם אז, יש פה דוגמאות ואתה לא מספיק, אפשר לדבר על זה הרבה, ולא נעשה את זה. אני רוצה כן לדבר על משניות בלשון, רוב המשנה כתובה בלשון החוק. מה זה לשון החוק? במקרה הזה מה עושים? אני יכול לנסח או במקרה הזה מה עושים, או מה עושים במקרה הזה, זה אותו דבר. ומתי קוראים שם ברבים? משעה שזה הכל לשון של, קזואיסטית זה קייס, של מקרה. תיאורי מקרים. איזה משניות לא מדברות בתיאורי מקרים? משניות שמספרות לנו סיפור. שמתארות לנו תיאור. הנה תראו פרק שלישי בביקור. כיצד מפרישים הביקורים? יורד אדם מתוך שדהו ורואה, תנא שביקרה, יש כל שביקר, רימון שביקר, כושרו בגמי, ואומר, אלו ביקורים. סיפור או הלכה? הלכה. אם הוא לא רוצה לקשור בגמי, הוא רוצה לקשור ב... לא יודע, היה להם הרבה. גמי זה שם החומר, הוא רוצה לקשור בפשטה. היה להם חומר אחר שנקרא פשטה, ונקרא גם בד.
אפשר?
אז למה כתוב בגמי?
כי... המטרה פה היא לא ללמד אותך איך עושים איזה דייטה.
זה סיפור. הכי מדהים זה, רבי שמעון אומר, אף לפי כן חוזר וקורא אותם ביקורים מאחר שהתלשים מן הקרקע. מה עושה רבי שמעון? הוא חולק על הסיפור. רבי שמעון רואה את הסיפור, אומר, הסיפור הזה לא לפי הלכה. כי אי אפשר להקדיש לביקורים דבר שמחובר. אז מה צריך לעשות? להגיד מה תלוש. אז למה שמתי את הגמי שתדע על מה להקדיש? צריך להגיד עוד פעם הרי זה ביקורים אחרי שהתלשו. זה פשוט מדהים. רבי שמעון לא מדבר בסיפור, אבל פשוט יש לנו כניסה לתוך הסיפור של הערה כזאת. תחשבו מי שמספר, ויש את הזקן הזה מהצד שאומר, הפרט הזה. אנחנו חוזרים לסיפור. כיצד מעלים את הביקורים? כל העירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנים ברחובה של עיר, ולא נכנסים לבתים, ונשקים הים, אמונה אומר, קום ונעלה ציון אל השם אלוקינו. מה עושים הפסוק כמו לנת ציון אל השם אלוקנו? איתו מאירים את האנשים. ואם הוא רוצה להעיר אותם במילים בוקר טוב, בוקר טוב, או במילים קומו כבר הגיע פדלאות. או מי שמר משמרת אחרונה, למה לא הערת את החבר'ה? האם הוא צריך להגיד את המילים קומו לנת ציון? זה תיאור נפלא בגעגוע של המצב בזמן שהם מביאים ביקורים. התנה פה אומר את זה בזמן שכבר לא הביאו ביקורים. הלאה, הקרובים מביאים תאנים. סליחה, קוראים מביאים לתיינים והענבים, הכוונה טריים, והרחוקים מביאים גורות וצימוקים, והשור הולך לפניהם, וקרניו עטופות זהב, והטרה של זית בראשו, והחליל מכיר לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. תראו איזה תיאור, הוא מתאר איך הוא זוכר את זה. האם חייבים לשים שור ולצפות קרניו זהב? האם יש הלכה כזאת? תאר לעצמי שצריך לכבד את המעמד. אבל יש ממש תיאור. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם ויתרו את ביקוריהם. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם שליחים שעומדים פה. הפחות, הסגנים והגזברים, זה בעלי תפקידים, יוצאים לקראת יותר, ולפי כבוד הנכנסים היו יוצאים. וכל בעלי אמונות בירושלים היו עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי המקום פלוני, בתם לשלום. וואו, שמעתי את הנוסח שצריך להגיד לכם מה שלומכם. אי אפשר להגיד, או, יוסי, לא ראיתי אותך מביקורים שנה שעברה. זה אסור להגיד, צריך להגיד, אחינו אנשי בית שאן, בתם. אתם לשם, יש לו ממש תיאור דקדקני, שאני רק כאילו מישהו מסתכל על הסרט ואומר את כל מה שהוא רואה, אבל מה לפה להלכה ומה לא להלכה? יש פה ירושלים מדיון, האם צריכים לעמוד, האם צריך להיבטל ממלאכתך בשביל לעמוד לפני, מביאים שלא צריך, שצריך לעמוד רק בפני דבר אחד ולא לפני דבר אחר, ממש מבינים את זה מילולית, אבל שימו לב, זו משנה שאינה קזואיסטית, זו משנה שמספרת סיפור. ותופעה ששמתי לב אליה, שכל המשניות שיש לנו שמספרות סיפור, כמעט כל המשניות שמספרות סיפור, כל הקבצים שלנו שמספרות סיפור, מה משותף להם? שהם מהנעשה במקדש. מסכת תמיד כולם, ממש תיאור, שמי שנכנס ומי שיוצא כמו פה, פרטי פרטים של דקדוקים שנראה שמישהו מתאר סרט, אבל הרבה מהם, אנחנו לא אומרים זה להלכה, זה פשוט כך הוא תיאר את אי פעם, שזה היה כך להלכה. ותראו שני משניות בפרק ג' לפרק ד' במשנה סוכה. יום טוב הראשון של חג, שיכול להיות בשבת, כל העם הולכים תלווין לבית הכנסת, ולאחר משכימים בבאים. זה פרק ג', פרק ד', יום כזה ראשון של חג, שיכול להיות בשבת, מולכים תלווין להר הבית, ואז זה גדול, וזה ארוך, והחזנים מקבלים אותם, סודרים אותם, מלווים אותם להגיד, יש פה הרבה פרטים, אבל יש שם בהמשך, ולאחר משכימים בבאים. מה נראה מהמשניות האלה?
שלקחו את הסיפור
המקדשי
והפכו אותו
לרלוונטי לפעם. יפה מאוד. ואומרת הגמרא, הלכה שהיה ניתרתי, תני אחד הקולה המוכרים תלווים להר הבית, ואתה נידח לבית הכנסת. מתרצינן, כאן בזמן שבית המקדש קיים, כאן בזמן שבית המקדש קיים. זה בדיוק מה שאמרת. יש לנו אותו נוסח, אבל הואיל וזה בית המקדש שהיה קיים זה יותר קדום. אז מישהו לקח פה למאוחר, ואגב המשנה דוחת, הגמרא דוחת את התירוץ הזה, ואומרת לא, אי דוד, לא הכוונה לאו דווקא, אי דוד בזמן שבית המקדש קיים ולא קשיא, כאן במקדש, כאן בגבולים. זה לא כרונולוגי, זה בו זמנית. גם בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אנשים שלא עלו לרגל, והם הלכו לבית כנסת. אני אגיד לכם, אבל פה זה ודאי ש... הר הבית פה הוא חלק מקובץ מקדשי של הלולב, כשיש שם את הימים, כן? הלולב, הערבה, השמחה, מה חמישה, מה חמישה ושישה, מה שבעה ושמונה, כן? השמחה שמונה, כל השמונה ימים, ואז דנים כל אחד כיצד, זה ממש תיאור של בית המקדש, זה משניות מקדשיות, מקדשיות לגמרי. יש לנו שון החול פה בזה שעה ושלוש דקות. טוב, אנחנו הספקנו חלק מהדברים וחבל על מה שלא. אנחנו עוברים אחר כך לתלמידי רבי בעזרת השם בשבוע הבא. לא נדבר יותר על המשנה. יש המון דברים שאפשר להגיד על המשנה. זה היה ממש בקציר ועברנו את השעה. אז עד כאן. נהיה טוב.